מוריי ורבותיי, אנחנו מתכוונים לסוף מסכת מנחות. מחר בעזרת השם הציבור מוזמן, הסיום הלימוד יהיה כאן, הסיום עצמו בבית רבי זאב, מצא מכאן אחרי מנחה. אז אנחנו מבקשים מכולם לעשות מאמץ להגיע כדי שבאמת יהיה ברוב עם הדרת מלך. במצרים, באלכסנדריה, מיד אנחנו ניתן כאן כמה, מה שאומר כאן, בעצם הגמרא מביאה בהמשך את הסיפור, אבל כאן מביא, התפארת ישראל מביא את העניין בהרחבה. גם מלאכת שלמה, כן? אומר ככה, כן. אומר ככה, היה בהיסטוריה היהודית היה מקדש דמוי המקדש בירושלים במצרים, באלכסנדריה, עמד 250 שנה. מה קרה? היה שמעון הצדיק, שהוא היה כהן גדול. אז כשהוא נפטר, הוא ציווה, היה לו שני בנים, אחד חוניו ואחד שמעי. שמו היה חוניו, היה תלמיד חכם, היה חכם, ושימי היה איש פשוט, איש המוני. ברוך אתה אדוני ראש הכל נדון. אז שימי היה בכור וחוניו היה צעיר. למרות זה כתוב, אומר הנקרא לשונו של תפארת ישראל במנחות פרק י"ג משנה י', אז הוא מאיר שם ככה, בנון זין, עוד קטן נון זין. דרך שמת שמעון הצדיק בן חוניו, ציווה שבנו חוניו ישמש בכהונה גדולה. מדעיה תלמיד חכם יותר משימי אחיו. וכשמת אביהם, חוניו בצדקותו אמר, מה, אני אלך לפני אחי הגדול? לא הגיוני. מחל לו חוני לשמעי הכהונה הגדולה. מדי היה גדול מכל יום בית שנים ומחצה. היה גדול ממנו שנתיים וחצי. ואחר כך נתחרט על מחילתו. פתאום אומר, מה עשיתי? תפקיד כזה, ויתרתי? אומרים, כשאדם לא מקבל תפקיד, עוד בקלות הוא יכול לברוח מזה, לוותר על זה. אבל אם הוא יושב דקה אחת, כבר... כבר אפילו ישפכו על ראשו סיר מלא רותחים, הוא לא יוותר על התפקיד. קיצר, בהתחלה הוא ויתר, הוא אמר, מה זה אחי הגדול, אני אתפוס מעמדו, למרות שאבא ציווה כך. אז הוא אומר, הוא ביקש לעשות לשימי, אז מה הוא יעשה? הוא כבר נתן את התפקיד לאחיו, איך הוא יוריד אותו? הוא החליט כמו קורח לעשות קצת צחוק ליצנות מאחיו שימי. כיוון ששימי לא ידע כך ללמוד, לכן אמר לו שסדר עבודת כהן גדול ביום שמתחנך, חד פעמי אמר לו, אל תעשה את זה יותר מפעם אחת, שילבש בגדי אשתו ויקרב אל המזבח. כך אמר חוניו לשימי אחיו. אני אביא כאן קטע מתפיחין ובועז, תפארת ישראל. הגמרא בעצם אומרת, אחר כך בגמרא יש בית חוניו, אבל בגמרא יש את הסיפור בכללותו. ומפני שלא היה שימי בן תורה, האמין לדבריו. והוא לבש בגדי אשתו, וקרב אצל המזבח. עכשיו, מה עשה חוניו? הוא ניגש לכל הכהנים, אמרו, תראו את מי בחרנו. תראו מה הוא יעשה, איך הוא מופיע עם בגדים של נשים. אמר חוניו, ראו שכך הבטיח שימי לאשתו. זה היה חלק מהתנאים, שאם... היא תענה להתחתן איתו, אז שהוא יהיה פעם כהן גדול, ביום הזה הוא יכבד אותה וילבש את הבגדים שלה, חד פעמי ילבש את המזבח. שכך הבטיח שמי לאשתו שילבש בגדיה בעבודת חינוכו. ורצו הכהנים להרוג לשימי, רדפו אחריו, אומר, מה אתם רוצים? אמרו, מה זה, איך באת? אתה עושה לנו בזיון? בגדי כהן גדול שמונה בגדים, חושן ואפוד, מעיל, מצפת ואמר, ציץ. אז הוא אמר, הרבי שלי, מי זה הרבי שלך? חוניו, אחי התלמיד חכם, הוא אמר לי, תשמע, רק פעם אחת, לא יותר, באופן חד פעמי, תופיע, הוא אמר לי, אני... אז הוא אמר לה, סיפר להם שימי כל המאורע, חזרו ונתכעסו על חוניו, אז הכעס עבר משימי לחוניו, רצו להרוג אותו, הוא ראה שעד כדי כך כועסים עליו, אז הוא ברח למצרים. הוא ברח מפניהם למצרים, שהיו שם רבבות אלפי ישראל בכבוד גדול מזמן חורבן בית ראשון. כשעזרא עלה לארץ ישראל מפרס, אז לא, מבבל, אז לא עלו כולם, עלו סך הכל 40 אלף. ובמצרים היו רבבות אלפי ישראל, קהילה גדולה מאוד, שהם נשארו מבית ראשון. רק שנייה נקרא את זה, אחר כך נעיר. ונטל שם רשות מתלמי המלך, מי זה תלמי המלך? הוא תלמאוס השלישי, לבנות שם בית לדוגמת את המקדש בירושלים, והוא נתן לו רשות. וגם ישראל נתרצו לו בזה, מדדרש להם המקרא, ביום ההוא יהיה מזבח לשם בארץ מצרים. ובאמת הכתוב התכוון שיקריבו עליו הגויים, להשם יהיה להם, לגויים מותר להקים במה, איפה שהוא נמצא, אבל לא להקים מקדש. אז הוא אמר להם, הנה פסוק, שיקריבו להשם במצרים. מה שהנביא אומר, שהרי לגוי מותר להקים במה בכל מקום ולהקריב קורבנות, אבל הוא פירש את זה כאילו בנות בית המקדש, והתרצו עליו. אבל הוא פיתה אותם להאמין שיקריבו גם ישראל, לכן יקריבו שם קורבנות הישראלים, גם תושבי הארץ לפנים. מי? אתם שומעים? היו גם מצרים שהצטרפו אליו, מה שקוראים היום הקופטים. הקופטים במצרים, כן? הקופטים במצרים, אתם יודעים מי זה הקופטים במצרים? זה... כן. אז גם הם, הצטרפו לעבוד במקדש גם הקופטים. אז הוא אומר שנקראים עדיין שם קופטן, ובלשון חז"ל נקראים גיפטיס. והוא דוגמת מילת הגיפטן. ועמד הבית ההוא קרוב לריש נון שנה, עד שאחר חובן של ירושלים, שמרדו גם הם במלכות רומי, סגר אספסיאנוס, הקיסר הבית הזה. אמנם מדעיה בזמן איסור במות היה אסור לישראל להקריב שם, כי לכתיב פן תעלה עולותיך בכל מקום. זה מה שאומר כאן התפארת ישראל, ונראה את זה גם בגמרא אצלנו, הוא חלק מהדברים. טוב, אנחנו...
מה זה בא להוסיף שזה הבגדים של אשתו?
הוא רצה לעשות צחוק, הרי הוא רצה חזרת התפקיד.
מספיק שזה יהיה בגדי אישה, מה זה חשוב שזה היה של אשתו?
לא, הוא רצה, הוא עשה תרגיל. הוא רצה שאחיו יאמין לו.
הוא מסביר את התרגיל הזה.
הוא עשה את זה בצורה...
איך הוא שכנע אותו?
הוא עשה כאן הצגה, כי זה מזכיר את קורח, עם תלית שכולה תחלת, עשה איזה הצגה, הצגה טובה בעיר, כמו שאומרת. מה קרה? הוא בהתחלה ויתר. פתאום אבל התחילה קינה. התחרט, מה ויתרתי? קיבלתי אני את התפקיד מאבא. אבל את הגלגל אפשר להחזיר אחורנית, אז הוא קיווה שהם יהרגו אותו. כי הוא משמש בקודש בגדי הדיוט, או עוד יותר גרוע, לא ילבש גבר שמלת אישה. זה לא פורים. אז הוא פיתה אותו, אמר לו, אבל אל תעשה את זה יותר מפעם אחת, כי זה... רק ביום מה שאתה חונך זה עניין מיוחד.
למה דווקא בגדי אור? זה לא משנה.
לא אור, לא. בגדי אשתו.
לא כתוב בגדי אור?
לא, לא. טוב, אנחנו בדף קח עמוד ב'. אז יש שם המשנה. האומר אחד מכבשי הקדש לקורבן, או שהוא אמר אחד משברי הקדש, והיו לו שניים, יש לו שני כבשים או שני שברים, הגדול שבהם הקדש. למה? כי האדם בוחר תמיד את הטוב להקדש. אבל אם היו שלושה, אז הבינוני הראשון, השבינוני והקטן, הבינוני הוא גם טוב, הוא טוב יותר מהקטן, אבל הוא פחות טוב מהגדול. והגמרא תשאל, ברי שאמרת שהוא נותן את הטוב ביותר, וכשהם שלושה אתה אומר שנותן את הבינוני. גם אם יש שלושה, היה צריך לתת את הכי גדול. דין נוסף אומר את המשנה, פירשתי, אמרתי בנדר איזה מהבהמות שלי יהיה הקדש, ואני לא זוכר מה שפירשתי. שכחתי איזה מהם הקדשתי. או שאמר, אמר לי אבא, לפני שהוא מת, הוא אמר לי שהוא הקדיש אחד מהבהמות בכבשים, או מהבהמות בעדר, ואני יודע, אני לא זוכר מה, לא זוכר מה הוא אמר לי, הוא הצביע על בהמה אחת. זה שונה. הגדול שבהם הקדש, אפילו אם היו שלושה, אז הגדול שבהם הקדש. למה? כיוון שהוא פירש איזה מהם, אנחנו אומרים, מן הסתם הוא הקדיש את הטוב והמובחר שבהם, שניכר מבחר נדריכם.
לא יותר טוב למה שהביא את כולם, כמו שהיה לנו מקודם.
אבל
הוא אמר משהו מפורש.
אבל אירוע שיסתאב, הוא לא יכול להביא את כולם. ימכור אותם כעולות. כן. כי כאן ברור שרק אחד. שאלה מי הם? אז הוא אומר, מסתום האבא בחרת טוב. הגמרא תדון למה. גמרא, את זה למדנו בשבת, אני רק חוזר על זה, מיד נגיע לכאן שעצרנו. אומרת הגמרא, על מה מקדיש בעין יפה מקדיש? מהדין הראשון. אם הוא אומר, שניים מהבהמות שלי, אחד, יש לי שתי בהמות, אחד גדול, אחד קטן. אחד מהם הקדשתי. לא, סליחה, אני הקדשתי, אמרתי, שור משוריי, כבש מכבשיי, אבל לא ציינתי ספציפית מה. אומרים לו, אז אתה צריך לתת את הגדול. אין כאן בעיה מה הוא התכוון, כי הוא לא התכוון, הוא רק אמר את המשפט הזה, אני נותן אחד מהשברים שלי, והוא לא התכוון ספציפית לאחד או לשני. אז כאן הדין אומר שלמעשה הוא צריך לתת את הטוב ביותר, את הגדול ביותר. למה? על מה אמרינן, המקדיש בעין יפה מקדיש. לכן אנחנו משערים שבדעתו היה להקדיש את הגדול. אם כך, אימא סיפה. במקרה של שלושה מה אמרת? מה הוא מקדיש את הבינוני? למה? הרי המקדיש בעין יפה מקדיש, אז צריך לתת את הגדול, לא את הבינוני. יש גדול בינוני וקטן. באופן יחסי לגדול, הבינוני הוא רע. אימא סיפה, הבינוני שבהם הקדש. על מה? המקדיש בעין רעה מקדיש. אז זה סותר. כשיש שניים, אתה אומר את הכי טוב. כשיש שלוש, אתה אומר את הבינוני. מה נפשך? אם אתה אומר שכיוון שהוא הקדיש אחד מהם, בלי לציין מה, ודאי הוא רוצה את הטוב ביותר, אז גם בשלושה צריך להיות הגדול ביותר. אמר שמואל, לא הבנת, מה שאמרתי לך, בינוני שבהם הקדש, לא הכוונה רק הוא הקדש, הוא הקדש מספק, חוץ מהגדול שהוא הקדש כמו קודם, הגדול ביותר הוא הקדש, במקרה כזה אנחנו גם חוששים אף לבינוני. למה? כי הוא יחסית יפה. יחסית לקטן הוא יפה. יחסית לגדול הוא לא יפה. אז לכן חוששים אף לבינוני. אז מה שאמרתי בינוני שבהם הקדש, לא הקדש ודאי, אלא חוששים אף לבינוני שמה אותו יקדיש. לגבי קטן, עין יפה הוא. ובאמת גם בסיפה, כל המקדיש בעין יפה מקדיש. אלא כשיש לו שלושה, יש להסתפק האם לגדול שהוא עין יפה מכולם, או לבינוני שהוא עין יפה באופן יחסי מהקטן. לכן שניהם קדושים מספק. אז מה עושים איתם? מתוך השלושה, שניים קדושים מספק. איך עושים? אומרת הגמרא, איך יבין? אמר רב חייא בר רב, ממתין לו עד שיומם. הוא לוקח את הבינוני, אותו דבר גם כן בגדול מיד נראה, הוא ממתין לבינוני עד שיומם, מה זה יומם? ייפול בו מום. הוא נותן לו לראות, ומחי לילה קדושתי בגדול, ואז, בתור בימה שבלי מום, הוא לא יכול לבדות, אולי זה הקורבן, אסור לבדות קורבן, אי אפשר להוריד קדושה מקורבן, אלא רק אם הוא בעל מום, אז מחכים שיפול בו מום, ואז הוא אומר, ממה נפשך? אם התכוונתי לגדול, אז בעצם הקטן הוא חולין. אבל אם התכוונתי לבינוני, אני פודה אותו, ועכשיו אני יכול לבדות אותו, כי נפל בו מום, אני פודה אותו על הגדול, ואז אני עושה את התנאי הזה בצורה כזאת. כן? אמר רב חייא בר רב, ממתין לו עד שיומם, ומחילי, מחלל את זה לקדושתי בגדול, כן, על הבימה הגדולה. ועכשיו הבינוני מותר מה נפשך? אם התחילה חל עליו ההקדש, באמת הוא ההקדש, הרי עכשיו נפל בו מום וחיללתי אותו, ואז השתחרר מהקדושה. ואם ההקדש חל מהתחלה לגדול, הרי שהבינוני הוא לכתחילה חולין, ומה שעשיתי פדיון זה לחינם, בסדר, אין צריך. אותו דבר אם נפל מום בגדול, מחלל אותו על הקטן. אבל אז הוא יצטרך להשלים עוד בסכום ההפרש בין הקטן לגדול, לקנות עוד בימה בסכום הזה. כך אומר תוספות יום טוב. יש, רוצים להשוות את זה, כתוב שבעל חוב גובה מבינונית. אז אם יש שלוש שדות, או יש מספר שהוא פרד תמיד, חמש או שבע, תמיד אתה, את הבינוני, אתה מוצא באמצע. מה יהיה אם זה זוגי? ארבע או שש?
בינוני זה ביחס למה שיש לו?
לכל.
לא יכול להיות לו חמש קרקעות כולן ציבורית?
יכול להיות דבר כזה. אבל בדרך כלל יש פער באחד השני, אז אנחנו לוקחים באופן יחסי את הבינוני ביניהם. הבינוני שבשדותיו. אז עכשיו, גם שם יש דיון. מה יקרה אם יש ארבע או יש שש? אז מה זה הבינוני? יש כאן גם שתיים וגם גם שלוש. כן. אז גם לענייננו אותו דבר. אמר רב נחמן, אמר רבה ברבוע, לא שנו שבשלושה שברים חוששים גם לבינוני, אלא דאמר אחד משברי הקדש. אבל אם אמר שור בשברי הקדש, הגדול שבהם הקדש, דתורה בתורה היא כמר. אם הוא אומר, מתי אנחנו אומרים שבשלושה שברים אנחנו חוששים לבינוני ולגדול, זה כשהוא אמר אחד משברי הקדש. אבל אם הוא אמר שור בשברי הקדש, אז מה הוא הקדיש? את השור הגדול. יעני, הוא אומר, הטוב ביותר בשברים שלי אני מקדיש אותו.
מה זה בתורה בתורה?
תורה זה שור.
בתורה?
בשבריי. אני נותן את השור שבשברים. גבר בגוברים, כמו שאומרים. אז במקרה כזה, אומרת הגמרא, הביטוי הזה, שור בשבריי הקדש, הרי הגדול שבהם, הוא התכוון לכי טוב. שואלת הגמרא, זה לא מסתדר עם הלכות אחרות. הנה, ואמר רב הונא ברי ברכיה משמי דאולה, אומר חברו, בית בביתי אני מוכר לך, ולא פירש איזה בית. נגיד, אדם עושה עסקה, משלם כסף, יש לו חמישה, שישה בתים. והוא אומר לו, אני מוכר לך בית, בית בביתי. אז לכאורה, לפי ההגדרה הקודמת, צריך להיות הבית הכי טוב, נכון? כמו שור בשבריי.
איזה בית בביתי?
כאילו, יש לי כמה בתים. אז בית מתוך הבתים שלי. אז לכאורה, אם אתה אומר שור בשבריי, מציין את הטוב יותר גם בית. אבל שם כתוב, מה הוא יכול למכור לו? גם את העלייה. מה זה העלייה? איזה...
סוג
בית. כן, עליית הגג. איזה סטודיו נותן לו. אז לכאורה, זה סותר את מה שאמרת. אז היה צריך לתת לו את הבית הכי יפה. אומרת הגמרא, הנה, ואמר רב הונא ברכי משמי דאולה, אומר לחברו, בית בביתי אני מוכר לך, והוא לא פירש איזה בית, מראה הוא עלייה ואומר לו, בכבוד, זה שלך. מה אליו? משום דגריה. בגלל שהוא גרוע, אז הוא אומר, אדוני, אני הבטחתי לך בית מסוים? לא, זה הבית. אז רואים שבית בביתי אין כאן שבח, אז גם שור בשבריי. אומרת הגמרא, לא, לא הבנת, הוא נותן לו עלייה לא במובן של איזה בוידים. העלייה משובח ביותר, מעולה. זה מה שהגמרא, אז זה שור בשבריי, בית בביתי. לא אומרת הגמרא, מה זה עלייה? מעולה שבמתאים.
זה שונה, פה זה בין שני בני אדם, פה זה בין האקדש
והאדם. טוב, אבל קודם כל מבחינה לשונית. בסדר, אולי אפשר גם לחלק מה שאתה אומר. שואלת הגמרא, הגמרא לא עוזבת את זה. טוב, מכאן לא קשה. מייטיבי, כתוב, מי שאומר שור בשבריי אקדש, הנה, כאן כבר הוא באמת מתחבר לעניין של הקדש. שור בשברי הקדש לקורבן עולה. הוא אומר, השור שבשברים שלי יהיה הקדש לעולה. וכן שור של הקדש שנתערב באחרים, היה שור של הקדש שהוא עולה, שהתערב בבהמות חולין. הרי הגדול שבהם הקדש. כלומר, איך עושים את זה? הרי אנחנו לא בטוחים. הוא לא נמכר כמו שאר הבהמות, יש לו מגבלות. ואז מה עושים? אומרת הגמרא, ואם אחרו לצורכי עולות, מה עושים? כל מי שצריך, הוא עומד אומר לגזבר, תשמע, יש לי עדר עם 20 פרות, עם 20 שברים, ואני ספק עולה בהם, אז כל מי שיבוא לקנות עולה, אתה מהעדר הזה תמכור לו. והכסף, אנחנו ניקח לכל, וניתן את הכסף הכי גדול, הפר הכי גדול לגזברות, והשאר בא אליי, ואז הוא בטוח יצא ידי חובה, כי רק בימה אחת מהם היא הקדש. הוא מקריב אותם כעולות, לא פודה אותם. זאת אומרת, כולם, כל העדר שלו ספק אם זה העולה, כל אחד מהם, אז מה הוא עושה? מי שחייב עולה, קונה אצלו. ואז, אז חוץ, הוא נותן את הכסף הכי גבוה להקדש, הוא יקר, שר שלו. ודמיהם חולין, אז מה רואים? שור משבריי, אז כולם בספק. אז קשה לרב נחמן שהוא אמר, אם אדם אומר שור בשבריי, מה זה הכי טוב? אז למה אתה מספק על כל העדר? אם אתה טוען שהביטוי שור בשבריי מציין את המשובח, אז למה אתה הכנסת את כל העדר בספק? אז אפשר להגיד מה שאמרת יונתן, אולי בהקדש חוששים יותר. אומרת הגמרא, עונה הגמרא ואומרת, תרגומה. עונה הגמרא, תפרש מה שכתוב, אם מכרו כולם צוחי עולה, השור של הקדש שנתערב אחרים, שוודאי בזה כולם בספק. על זה הכוונה, אבל באמת, הרי הברייתא ציינה שני דברים, שור בשבריי ושור של הקדש שיתערב אחרים. אז מה שאמרתי, מה שאמרנו שהכל ימכר לצוחי עולות, זה הולך על שור של הקדש, אבל באמת שור בשבריי, רק הגדול שבהם הקדש, כמו שאמר רב נחמן. שואלת הגמרא, אבל זה לא כתוב כך בברייתא. הברייתא אומרת, תציצו מה שקראנו קודם, וכן שור של הקדש שנתערב כאמר, תרגומה הגדול, ששווים מהם שהגדול שבהם הקדש, אבל עניין דין שאר הבהמות הם לא שווים. בעניין הזה שהגדול בהם הקדש הם שווים גם הדין של שור של הקדש נתערב באחרים וגם שור בשבריי, אבל לעניין הדין הזה שאנחנו מדברים עליו שכל העדר זה רק לגבי התערב באחרים. כולם בספק. מי טבעי? אז לא, אין לנו קושיה. מכאן שואלת הגמרא, מה אמרת? שור בשבריי זה המשובח שבהם. מי טבעי? מי שאומר בית בביתי אני מוכר לך ונפל אחד מהבתים. אחד יש לו נגיד, הנה עוד מעט הולכים לבנות בשכונה, בתחילת קריית משה, שכונת המקשר. אז קבלן קונה את כל הדירות והוא מזכיר בתים עד שיהיה אישורים. אז אם הוא קנה כמה בתים ואומר, אני מוכר לך בית בביתי, מהבתים אני דבר בית. שילמתי לו, לא דיברנו, היום מוכרים עם מפה, עם סרטוט, עם הכל. עכשיו, הבית אחד יתמוטט. אני בא אליו, שילמת לך כסף. הוא אומר, נכון, מה אני אעשה? מה זרחה גרה? בדיוק, שבוע אחרי שעשינו את העסקה, הבית שלך יתמוטט. מי אומר שזה הבית הזה? אני אומר, אני מכרתי לך. אז עכשיו, תקבל רק את שטח הקרקע, תאסוף את האבנים, זה שלך. מה זרחה גרה? אבל מה, לכאורה קשה, הוא אומר לו, בית בביתי אני מוכר לך. ואם שור בשמריי זה הכי משובח, אז צריך לראות מה התמוטט. אם הבית הכי יפה, אז באמת הוא הפסיד. אבל המשנה לא אומרת שמה ככה ברייתא. היא אומרת, בית בביתי, כל בית שנפל יכול המוכר להגיד לו, אדוני, זה שלך.
איפה נעשים הרב העסקים האלה? איפה? בעזרה, בחומות ירושלים?
זה לא קשור דווקא לעסקים של מקדש. זה גם במסחר. כרגע עברנו לנושא, זה קופץ משור של הקדש.
השור של הקדש.
בחוץ, זה בכל מקרה בחוץ.
כן.
לאו דווקא בירושלים.
לא צריך להיות
במקרה. לא, 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 בהחלט שלא. אבל יש כאן כל מיני דוגמאות. כרגע מדברים לא על הקדש. בית בבית סתם, בענייני מסחר. בית בביתי אני מוכר לך ונפל אחד מהבתים של המוכר. מראו הנפול ואומר לו, איך אומרים? וכבוד, תיכנס. הרי שלך לפניך. אותו דבר, עבד בעבדה אני מוכר לו, יש לו 100 עבדים. ואמת, אחד מהעבדים, הוא יכול להגיד לו, מראה הוא אמת, וכאן אנחנו רואים לקופת עמוד א', ואומר לו, זה שלך אמת. יפה. שואלת הגמרא, אתה רב נחמן אמרת שור בשברי זה הכי משובח, אז אותו דבר צריך להיות בית בביתי, אותו דבר עבד בעבדי. אז למה הוא יכול להגיד על כל עבד שמת, בוא נבדוק אם זה העבד הכי טוב, אז באמת הוא יכול להגיד לו. אם זה בית הכי טוב, הוא יכול להגיד לו. אם לא, לא. אם צודק רב נחמן, המאי ולך זה היי נפל, היי מת. אם נפל או מת המעולה, יפסיד הלוקח. הרי אותו הוא מחר, בית בביתי, עבד בעבדי, לפי רב נחמן. ואם לאו, יפסיד המוכר. עונה הגמרא ואומרת, יש הבדל בכיוון שאתה רצית להגיד בין מקח וממקה לדברים אחרים. מקח וממקה יש מעלה למוכר. הוא המוחזק. המוציא מחברו. אני מכרתי לך בית בביתי. מה אתה אומר? שאתה הבנת שהבית הכי טוב? יפה מאוד מה שאתה הבנת, אבל אני לא אמרת לך שום מילה כזאת. אלא מה? אתה אומר, אמרת בית בביתי, זה נכון. אתה צודק, בית בביתי זה גם מובן הכי טוב, אבל לא אמרתי לך בפירוש. אתה רוצה להגיד בוודאות, תוכיח. כיוון שאני המוחזק בבית, נכון? אמנם אתה נתת לי כסף, הכסף שלך הולך על הבית שנהרס. מה אתה טוען שאתה התכוונת לבית הטוב? הנה, אני המוחזק, המוציא מחברו עליו הראיה. מה שאין כן בדבר אחר, אומרת, לוקח כמר, שאני לוקח, שהוא לא יכול לטעון למוכר שהוא מחר את הכי טוב, משום דייד בעל השטר על התחתונה, לוקח, הוא בא עם שטר מחר. כתוב, נכון, הבית, אני מחרת לך בית, אבל בוא נראה לך איך שהוא התמוטט. תראה, הנה המקום, רואים את כל הקירות, נפלו, מה אני אעשה לך? ועכשיו אתה טוען שזה לא הבית, אתה רוצה להוציא ממני, המוציא מחברו עליו הראיה. לוקח כאמר, שאני לוקח, דיית בעל השטר על התחתונה. אומרת הגמרא, אם אתה כבר אומר את התירוץ הזה, שאני... אם כן, לוקח שאני, אפילו תימה, מה שאמר רבון הבית בביתי, אני מוכר לך, אז אמרנו, לא עלייה איזה בוידים, אלא המעולה. הוא אומר, אז אתה כבר לא צריך להגיד תירוץ כזה? אם זה אתה אומר, בעצם אתה הלכת בכיוון הזה מההתחלה, אם אתה הולך על מקח וממקר, אפשר להגיד, זה בוידים. היי, הוא אמר לו, בית בביתי, נכון, במקח וממקר, גם אם אומרים בית בביתי, המוציא מחברו עליו הריד, אפשר להגיד עלייה כפשוטו, שאנחנו קוראים לאיזה סטודיו, לאיזה בוידים כזה, חדרון למעלה. עד כאן הגענו, אנחנו במשנה, עכשיו הקדמתי הקדמה של תפארת ישראל, והגמרה בהמשך תגיד את זה. הרי עליי עולה, אם אחד אומר הרי עליי עולה, יקריבנה במקדש. אסור, יש, אתם יודעים, יש שני דברים. יש נדר שאתה צריך לקיים, יש גם איסור שחוטי חוץ והעלאת חוץ. חייבים על זה קראת. מי שמקריב קורבן מחוץ המקדש, בזמן שנסרו הבמות, והיום אחרי שנבנה המקדש נסרו הבמות העולם ועד, רק גויים מותר להם. זה הטריק של חוניו במצרים, שהוא אמר להם, כמו שדיברנו, אמר להם, הרי כתוב שביום ההוא יקריבו קורבן במצרים. זה נכון, הכוונה שהגויים, לגויים מותר, כי הם בונים במה ומקריבים איפה שהם נמצאים, ואפילו באנטרטיקה, איפה שיבנו, זה בסדר. אבל יהודי רק במקדש, ואסור לבנות מקדש מחוץ להר המוריה. אז עכשיו, אומרת הגמרא, מי שאומר הרי עליי עולה, איפה הוא צריך להקריב אותה במקדש? למה? כדי לקיים, יש כאן שני אלמנטים. קודם כל, עשית נדר, אתה צריך לקיים אותו. ב', על זה לא נדבר כרגע, יש גם איסור. אם תקריב אותו שלא במקדש, אתה עובר משום שחוטי חוץ והעלאת חוץ, שזה חמור מאוד. אבל כרגע מדברים קודם על קיום הנדר. הרי עליי עולה, התחייבת, דיבור לקיים, יקריבנה במקדש. ואם יקריבה בבית חוניו, באותו מקדש שבנה חוניו כשברח מאחיו לפי הסיפור שליברנו בתחילת השיעור, אז במצרים, אז אם כן, לא יצא ידי חובה. למה שלא יקריב במקדש כדין? נכון, הוא גם חייב על זה קראת משום זכותי חוץ, אבל על זה לא מדברים כרגע. עצם, הוא צריך עכשיו מה לעשות? לקנות קורבן חדש ולהקריב אותו במקום, שום דבר לא עשית. מה יהיה אם הוא אומר ראש, הוא אומר, הרי עליי עולה שקריבנה בבית חוניו. לא אמר סתם הרי עליי עולה. אם אומר הרי עליי עולה, זה רק במקדש. הוא מראש אמר, בתנאי שאני, אין לי כוח ללך עד ירושלים, עד הר המוריה, אני גר באלכסנדריה, אני רוצה להקריב קורבן, אם אני יכול להקריב אותו בבית חוניו. הרי עליי עולה, על מנת שהקריבנו חוניו. יקריבנה במקדש. למה? כי ברגע שאמר הרי עליי עולה, עוצרים, עולה יש רק אחד, שקרב המקדש.
הגמרא נערכת בזמן שבית חוניו פעיל?
כן. כי הרי יכול להיות שבית חוניו עוד היה. כן. כי יש משניות קדומות. רבי יהודה הנשיא היה כבר אחרי חורבן הבית, אבל בהחלט יש כאן משניות קדומות. ואם יקריבו בבית חוניו יצא, אז במקרה כזה לכתחילה יקריב במקדש. כיוון שאמר הרי עולה, אז בפשטות משהו יתנה תנאי אחר כך לא מועיל. והמשנה ממשיכה דבר מאוד תמוע. ואם יקריבה בבית חוניו יצא, רגע, איך זה יכול להיות? אז הגמרא תפרש, תשאל, הרי זה שחוטי חוץ? נכון, שחוטי חוץ, אבל קודם כל הנדר שלו. אז השאלה, האם במקרה כזה, כמו קודם, צריך להביא קורבן נוסף? כי מראש הוא אמר, אני רוצה קורבן בבית חוניו. רבי שמעון אומר, אין זו עולה. אדוני, אם הקרבת בבית חוניו, זה פול גז על נוטרל. אתה שחטת כאן בהימת חולין, או נקרא לזה אפילו טריפה. רבי שמעון אומר, אין זו עולה, שלא חלה עליה שום קדושה, והרי היא חולין. כיוון שהקדשת אותה על מנת להקריב אותה בבית חוניו, אז זה בכלל לא קורבן. או, עכשיו אתם יודעים, נזיר, כדי שהוא גומר נזירותו, הוא צריך לגלח שערותיו. יש כמה תהליכים. אחד, לגלח שערותיו, לשרוף אותם תחת דוד השלמים, בעזרת הנשים, בלשכות שבעזרת הנשים, ואחד הלשכות, וחוץ מזה צריך להביא שלוש קורבנות. עולה, שלושה קורבנות. עולה, חטאת ושלמים. ואז הוא יכול להתחיל לשתות יין, להסתפר וכו' וכו'. אז זה מתיר לו. אז מי שאומר, הרי אני נזיר, יגלח במקדש. איפה הוא צריך לגלח ולהביא את קורבנותיו? במקדש. בתום ימי נזירותו. ואם גילח בבית חוניו, לא יצא. אלא מה? חייב לחזור ולגלח, להביא קורבנותיו במקדש. כך אומר ברטנורה ועוד. וכולם שואלים, הרי יש מעשה מפורסם. הרי יש כאן בעיה. אם הוא גילח, אז הוא צריך להתחיל לספור ימי נזירותו מחדש.
הוא סתר את הנזירות שלו.
כן? אז לכאורה, אז זה לא מספיק שהוא יביא קורבנות. אז אפשר להגיד שזה כוונת ברטנורה, רק הוא לא פירט. יש מקרה מפורסם, הגמרא, מי שעוד זוכר, מסכת נזיר, יוטט, מעשה באלני המלכה, שהבן שלה יצא למלחמה גדולה, והיא פחדה, כבר מתו לה כמה בנים, פחדה שהוא ימות בקרב, ועשתה נדר. אם הבן שלי יחזור מהקרב, יהיה נזירה 7 שנים. היא גרה שם בפרס, באיזה צפון עיראק. שם הייתה המלכה, אלני המלכה, היא צדקת אחר כך הייתה, התגיירה. אז היא אמרה, אם הבן שלי יחזור מהמלחמה שלם ובריא, הרי אני נזירה 7 שנים. ובאמת הוא חזר מהקרב, והיא הייתה נזירה 7 שנים, וגמרה את 7 שנים, והיא הביאה גילחה, והיא רצה להביא קורבנות, כן? ועלתה לארץ, ורצה להביא את הקורבנות כאן בירושלים. אמרו לה, אה? יש נזירה, בטח.
נזירה
גויה? יהודה. התגיירה.
לפני זה התגיירה?
כן. עכשיו היא באה עם הקורבנות, אמרו לה, רגע. תומת ארץ העמים, ודאי נתמת שם למת. שם לא מקפידים על בתי קברות. הצליחה 7 שנים, לא מספיק שתביא קורבנות ירושלים. אמרו לה, רק בירושלים, לא, עכשיו תספרי עוד 7 שנים. בסוף היא ישבה 21 שנים, אני לא זוכר למה למה לא 14? אז היא ישבה עוד 7 שנים. אז כן, בית חוניו הוא בחוץ הארץ, לכאורה לא יספיק שיגלח, אלא צריך לקיים נזירותו, כי זה תומת ארץ העמים גם שם, לא בגלל הגילוח. הגילוח לא מחייב ספירה, אלא רק ספירת ימי חודש לפחות.
אסור לכהן לנסוע לחוץ לארץ?
יש באמת יותר חומרה לכהן על חוץ לארץ. אמנם גם הכהנים היום מתים, אבל באמת שיש דיונים בהלכה, התייחסות לכהנים קצת יותר חמור. אמנם היום גם בחוץ לארץ מקפידים על בתי קברות, אבל עד לפני 100 שנה קברו בכל מקום. כן, לא, אבל למה גזרו הנזירות לא מתום מצד הגזרה, אלא מצד המציאות, איפה שהולכים שם, אתה ודאי עובר על קבר. טוב, אז אם כן אומרת הגמרא, הריני נזיר יגלח במקדש, ואם גילח בבית חוניו לא יצא, אז אמרנו שברטנורה בוודאי מתכוון גם כן שהוא צריך לחזור על נזירותו. למה? מפני שהוא בתומת ארץ עמים. ואם הוא אמר, הריני נזיר על מנת שאני אגלח בבית חוניו, יגלח במקדש, אם גילח בבית חוניו יצא, בדיוק כמו הדין הקודם. רבי שמעון אומר, לא, זה לא נזיר. אין זה נזיר כלל, הוא מותר בשתיית יין, וגילוח, שערו וכו'. שהועיל ואמר, על מנת שאני אגלח בבית חוניו, מה זה? זה כאילו, אני לא נזיר. גם כאן שואלים, אם אחד אומר, הריני נזיר על מנת ששתי יין. אנחנו, הרי הוא נזיר, וחייב בכל האיסור אסור לשתות יין. כי מתנה על מה שכתוב בתורה, אז כל האחרונים שואלים, אז למה כאן? צריך להיות נזיר, אבל הוא לא יכול, התנאי שלו בבית חוניו לגלח, זה לא תופס. כן, אני לא זוכר מה העונים על זה. טוב, נראה אולי בהמשך. נראה כאן רשי. אומר כאן רשי, כן? בדף קופטט אומר רשי, אם לפחות נראה את הזה, שהקריבנה בבית חוניו, הקריבנה במקדש, כיוון שאמר הרי עליי אולי חייב לי בעולה, אם היא קריבה בבית חוניו יצא, מפרש תמה בגמרה, כי זה באמת מוזר, מה, איך, יגלח במקדש, מביא קורבנותיו במקדש, אומרת הגמרה, למדנו במשנה, אם אומר הרי עליי עולה שקרבנה בית חוניו, יקרבנה במקדש, ואם יקריב אותה בחוניו יצא. שואלת הגמרא, למה יצא אם יקריב אותה? אמר הרי עולה, אז הוא צריך לקריב אותה במקדש. אם הוא שוחט מחוץ למקדש, המקטלקת לי, כאילו הרג אותה, זה לא קורבן. אמר רב אמנונה, כיוון שהוא אמר הרי עליי עולה על מנת שהקריבנה בבית חוניו, נעשה כאומר הרי עליי עולה על מנת שלא יתחייב בחיותה. אפילו אם בסוף הוא הרג אותה, להביא קורבן אחר הוא לא צריך, כי הוא לא יתחייב בכל מקרה. אם לא יתפספס לו הקורבן הזה, כמו שאומר הרי זה, והקורבן מת, הוא לא חייב להביא אחר. אז לכן הכוונה לא שהוא יצא ידי חובתו בקורבן, אלא הוא לא חייב להביא קורבן חדש. זה הכוונה. אמר רב אמנונה, נעשה כאומר הרי עליי עולה על מנת שלא יתחייב בחיותה. אפילו אם אני ארוג אותה לא צריך להביא אחרת. אז הוא יצא ידי נדרו. אז אותו דבר, אם הוא מקריב אותה בבית חוניו. כמובן, לכתחילה, כיוון שיש עליה קדושת קורבן, צריך קדושת עולה, צריך להביא אותה לירושלים, למקדש. וכמובן, זה שהוא לא חייב להביא עוד קורבן זה נכון. אבל חביבי, את הדבר היותר חמור, חטפת. חייב קראת משום שחות החוץ. אז זה המשנה לא מדברת.
כמה זו ישראל מחוץ לבית המקדש?
כן. ברגע שבנבנה המקדש נאסרו הבמות, רק לגוי מותר.
מה הוא עשה? הוא זרק הושרת חיה ושרף אותה.
מה זה? אבל הוא הקדיש אותה לעולה. שחותי חוץ.
אבל מה אמרת שהסברה
עכשיו? לא, מצד הנדר הוא נפטר. כי הוא לא קיבל אחריות. אבל מצד המעשה שהוא שחט עולה מחוץ למקדש, חייב משום שחותי חוץ. זה שני דברים. זה קצת מוזר. הדבר החמור כאילו לא עומד כאן לדיון. הלאה. שואלת הגמרא, אמר לי רבה, אלא מה אתה? בוא נראה את הדין השני במשנה. סייפה דקטן, הרי נזיר שקה להרבה ויתחון, יוי גלה הרבה מקדש ומגילה הרבה ויתחון, הוא יצא. אך אינמי, נגיד, למה הוא יצא? דנעשה כאומר, הרי נזיר, על מנת שלא יתחייב בחיות קורבנותיו, כיוון שנעשה אז נזיר, כמה דלא מייתי קורבנותיו, לא מתקשר, כדי לצאת מנזירותו, ולהיות מותר בשתיית יין וגילוח שערו, כתוב בפסוק, ואחר ישתה הנזיר יין. אז ודאי שהוא צריך להביא קורבנות כדי לחזור לקשירות, לשתות יין וכל הדברים. אלא אמר רבא, למה הוא יצא בית חונו? משום שאדם זה שאמר, הרי עליי עולה שקריבנה לשם קורבן עולה, לא כמו שאמרנו קודם, אלא כך אמר בליבו. אי סגיה בבית חוניו, אם אני יכול באמת לממש את הנדר שלי בבית חוניו, שזה קרוב לבית שלי, תרחנה, תפי, תרחנה, אני אתרח ואני אביא. אבל אם זה אומר שאני צריך לנסוע עד ירושלים, תפי מאמץ יותר, למה צינה להצטעורי? אני לא יכול להתאמץ, אני כבר פנסיונר, אני כבר זקן. לכן, כשהקריא בבית חוניו יצא, כי הרי מעולה מראש הוא לא התכוון, זה לא עולה בכלל, כמו שאולי רצית להגיד קודם. גם אין חייב עליה משום שחותי חוץ, כי לא חל על זה שום יושת עולה. מה שאמר בהתחלה שהקריבנה במקדש, כן? כן? אז הוא אומר, אם בסוף הוא יביא אותה למקדש, הוא מקבל את השם של עולה, זה לא חולין בעזרה. כן? טוב, לכן, נזיר שאמר, הרי אני נזיר שגלך בבית חוניו, אי גברה לציור עיניו שכמכוון. הוא רוצה לצייר את עצמו בגלל סיבות אישיות שלא ישתה יין, לא יגלח שרו, ואמר, אי סגיה, אם זה אחרי שאני גומר את הצער שלי של הנזירות הזאת, אני אוכל להביא את הקורבנות, אני גר במצרים, אני אוכל להביא את זה בבית חוניו באלכסנדריה, תרחנה. תפי לא מצינה להסתעורי, ולא יכול להתאמץ לבוא עד ירושלים, וממילא לא חל עליו נזירות כלל, לכן אם יקריב קורבנותה בבית חוניו, יוצא ולא חייב כרת שוח, כי בעצם זה לא קורבן וזה לא נזירות, כיוון שמעולם לא היה נזיר ולא התחייב בקורבנות בצורה כזאת. אבל אם בסוף הוא מביא לירושלים, מתברר שהנדר שלו נדר וזה כן חל. זה תירוץ אחד. ורב אמנונה אמר לך, נזיר, כאמרת, שלכן יצא בבית חוניו, שלא התכוון כלל לקבלת נזירותו. אבל כשאומר הרי עליי עולה, שהקריבנה בבית חוניו, שהטעם שיצא משום דלמנת, שלא התחייב בחרותו כמר. מה נפקא מינה? שבעולה אסור להקריבה בבית חוניו וחייב קרת. בנזיר לא חייב קרת. ואף רב יוחנן סבר לה לעד הרב אמנונה, דאמר רבה בר בחנה רוחנה, הרי עליי עולה על מנת שקריבנה בבית חוניו וקריבה בארץ ישראל, יצא. למרות שלא קיים נדרו להקריב בבית חוניו, בגלל שלא שייך לנדור שיקריב דווקא בבית חוניו, ברור שהרי שמה כאילו הרג אותו. אלא כוונתה שלא יתחייב בחיותה, אפילו יהרוג אותה. אבל הנושקרת על הקרבתה בחוץ. אז רואים שרבי יוחנן סובר כמו רב אמנונה, הרי לרב ראינו שהוא אומר שאין חיוב קרת. כן, וכן זה קטע, כבר אנחנו גומרים, נתחיל את המשנה הבאה. תנינה מאחי, הרי עליי עולה שקרבנה במדבר. מצאנו ברעילה כמו רב אמנונה, הרי אנשים חשבו שבמדבר יש קדושה. 40 שנה הסתובבנו שם עם המשכן, והקרבנו שם קורבנות. אז מי שאומר, הרי עליי עולה שקרבנה במדבר, הוא חושב שהקדושה ממשיכה. והקריבה בעבר הירדן, הכוונה בארץ ישראל, לא בירושלים, יצא. הנדר הוא יצא, כמו שהוא אומר, אני לא אתחייב בחיותה, אבל מצד שני, אנוש קרת, כי זה שחותי חוץ. מצד הנדר, בדיוק מה שאמר רב אמנונה. טוב, לא נתעכב על כל מה שיש להתעכב כאן. המשנה, הכהנים, כאן יש כמה יסודות חשובים. הכהנים ששימשו בבית חוניו, לא ישמשו במקדש שבירושלים. יש דין, כהן שעבד עבודה זרה, הוא כמו בעל מום. אסור לו לעבוד במקדש. יש אומרים, אפילו יחזור בתשובה. הוא כמו בעל מום, מה עושה כהן בעל מום? מנקה את העצים התולעים, אוכל קורבנות, מותר לו לאכול בקורבנות, אבל עבודה לא, פסול. אותו דבר אפילו ששימש בבית חוניו, שמעתי עכשיו בחדשות, באתי מברית, אומרים שהממשלת ישראל הודיעה, כל העיתונאים וכל מי שיהיה במשט שרוצים לבוא, לא יהיה להם רשות להיכנס 10 שנים למדינת ישראל, שידעו. אז כאן גם כנס. הכהנים ששימשו בבית חוניו לא ישמשו במקדש בירושלים. ואין צריך לומר לדבר אחר. מה זה דבר אחר? עבודה זרה. קל וחומר, כהן שעבד בכנסייה של עבודה זרה, לא יכול להיות שמה. זה, מה זה דבר אחר? אפילו לא רוצה להזכיר, כמו שאומרים חזיר, חוץ מכבודכם, קוראים לזה דבר אחר, גם עבודה זרה. אפילו אם יחזרו בתשובה, שנאמר, יש כאן פסוק, אומר הנביא, כן? תראו כאן ביחזקאל. זה מלאכים ב', גמרא א', אך לא יעלו קוני הבמות אל מזבח אדוני ירושלים, כי מחלו מצות דוחכיהם. פסוק ב', ין אשר שרתו אותם פני גילוליהם, והילו בית ישראל למכשול אבון, על כן נשאתי ידי עליהם נאום אדוני אלוהים, ונשאו אבונם. ולא יקשו אליי לכהן לי, ולגשת על כל קודשי אל כל קודשי, אל קודשי בי הקודשים, ונשאו כלימתם טובתם אשר עשו. אז אם כן, אומרת הגמרא, קל וחומר מי שעבד עבודה זרה, שאיננו ראוי לעבוד יותר במקדש, שנאמר, אך לא יעלו קוני הבמות אל מזבח השם ירושלים, כי מחלו מצות בתוך אחיהם. מה כתוב כי מחלו מצות? למדים שהם כמו כהנים בעלי מומים. מה הדין שכהן בעל מום שחולק ואוכל בקודשים אבל לא מקריב קורבנות? אמר רב יהודה, כהן ששחט, עכשיו תשימו לב, למדנו במסכת זבחים, מכל 4 עבודות, שחיטה, קבלת דם, הולכה, זריקה על המזבח, מלאכה אחת יכולה לעשות על ידי זר. מה? שחיטה כשרה בזר. יוצא שפעולת השחיטה שונה מכל העבודות האחרות, נכון? שחיטה שונה מכל העבודות, למה? כי זה לא עבודה ממש, נכון? עכשיו תשימו לב את ההבדל. אמר רב יהודה, כהן ששחט בהמתו לשם עבודת כוכבים, אתם שומעים? מה הוא עשה? הוא לא קיבל דם והוליך דם וזרק דם, רק שחיטה הוא עשה לשם עבודת כוכבים, הוא שב בתשובה, מותר אך להקריב אחר כך במקדש, וקורבנו ריח ניחוח. אם באמת הוא היה מקבל דם, או זורק דם, או מוליך דם, אז אפילו שהוא חוזר בתשובה, הוא לא היה מקבל את האפשרות לעבוד במקדש, רק היה אוכל קורבנות. אבל כיוון שהוא רק שחט, אז זה לא עבודה מיוחדת לכהן, אז יש לו תיקון. כן, הוא ידע, מזידוב, הוא חזר בתשובה, הוא היה שוגג, הוא היה מזיד אפילו. עכשיו הוא חזר בתשובה, כיוון שזה בשחיטה, עדיין יש לו תיקון. בעבודות אחרות זה לא תיקון. אמר רב יצחק ברב דימי, מאיפה אתה יודע שהוא רשאי להמשיך לעבוד? הרי הוא עבד עבודה זרה. מה יקרה? שרק שחיטה לבד, עדיין קורבנו ריח ניחוח. כשכתוב ביחזקאל, קראנו קודם את הפסוק, יען אשר שרתו אותם לפני גילוליהם, והילו בית ישראל למכשול אבון, על כן נשאתי ידי עליהם נאום השם אלוהים לעשו אבונם, כתיב בתרי, ולא יגשו אליי לכהן לי. כתוב יען אשר ישרתו, רק אם עושים עבודת שירות, הרי שחיטה זה לא עבודת שירות, למה שחיטה זה לא עבודת שירות? כי גם זר יכול, זה לא מיוחד לכהנים. יעבד... זה השחיטה לפני עבודה זרה.
גם לפני אכילה שוחטים.
כן, אבל זה פעולה נעשתה לצורך עבודה זרה. אבל כיוון שלא, זה לא מיוחד ייחודי לכהנים, אז על זה לא נאסר. היא עבד שירות, שירות שמיוחד לכהנים, אז זה פוסל אותו. אין, היא לא עבד שירות לו, ושחיטה עליו שירות הוא. למה שחיטה זה לא שירות? כי גם זר יכול לשחוט. לכן אין הכהן השוחט לעבודת כוכבים נפסל להקריב במקדש. איתמר, שגג בזריקה, זה כבר הפעולות שמיוחדות לכהנים. אמרנו, שחיטה כשרה בזר. 3 עבודות אחרות, קבלת אדם, הולכה, זריקה. אז אם הוא זרק לעבודה זרה, אפילו בשוגג, רב נחמן אמר, למרות שזה שירות, קורבנו ריח ניחוח, כי זה לא היה במזיד. רב ששת אמר, אפילו שזה לא במזיד, כי אם בשוגג, אין קורבנו ריח ניחוח. אמר רב ששת מינה המנהלה. מאיפה אני יודע שגם בשוגג הוא פסול? דכתי, והיו לבית ישראל למכשול אבון. יש כאן שני ביטויים. מכשול ואבון. אחד מזיד ואחד שוגג. מה ההבדל? מכשול ושוגג. אבון זה מזיד. אז משמע שבאחד משניהם אם עבד לעבודת קרבים נאסר להקריב אחר כך במקדש. ומכשול, שוגג ואבון מזידו. אז רואים שבפסוק שגם שוגג אין קורבנו, ריח ניחוח. זה אומר רב ששת. הפסוק אומר בין במכשול, בין באבון, אין לו תיקון. ורב נחמן יסביר אחרת. הוא טוען רק אם הוא עבד במזיד נפסל מלהקריב קורבנות הכהן. כהן שעבד במזיד לעבודה זרה קיבל דם או הוליך דם או זרק דם. אבל אם הוא עשה בשוגג יש בתשובה הוא יכול לחזור להיות מתפקד בעבודת הקורבנות. ואיך הוא יסביר? רב נחמן יגיד את הפסוק מכשול דאבון. רק אם הוא עושה מזיד זה לא מכשול ואבון. אלא המכשול הוא על ידי האבון שהוא עשה במזיד. אמר רב נחמן, מינה מנהלה, אמנם הסברתי את הפסוק. מאיפה אני יודע שבשוגג קורבנו ריח ניחוח? דתניא, כתוב בפרשת עבודת כוכבים כתוב, וכיפר הכהן על הנפש השוגגת בחטאה בשגגה. משמע שאפילו אם הנפש שחטא הוא הכהן בעצמו, גם מכפר עליה הכהן, מלמד שהכהן, מדברים בעבודה זרה, שחטא לא רק הוא מכפר על הישראל שעבד עבודה זרה בשוגג, גם על עצמו הוא מכפר. הנה לנו שהכהן שחטא בעבודת כוכבים יכול להקריב קורבנו שהוא בעצמו מקריב אותו, הוא מקריב את הקורבן של עצמו, הנה לך שהוא ריח ניחוח, כי זה בשוגג. אז הגמרא שואלת, על מה מדובר כאן? במאי? היא איזה עבודה? היא ודאי, כן? אילה אימא בשחיטה, באיזה עבודה? אם בשחיטה מהעירייה שוגג, אפילו מזיד נמי, זה לא שירות, אלא לאו בזריקה. למרות שזריקה זה שירות, אז אם הוא עבד בשוגג, כאשר לעבודה ראיה לרב נחמן, מה יגיד על זה רב ששת? רב ששת המחה לעולם, הפסוק מדבר באמת בשחיטה. אז מה אתה שואל? אם זה שחיטה, אז בעצם הכהן גם במזיד יהיה כשר, כי זה לא עבודת שירות. במזיד לא, אפילו אם רק שחט, נעשה כומר לעבודת כוכבים. לא בגלל, לא מטעם שירות, יש לו בעיה אחרת. כלומר, עד עכשיו הבנו, פוסלים אותו, כי התורה דורשת שיהיה שירות. אם עשית שירות לעבודה זרה, אתה לא יכול במקדש, ושחיטה זה לא שירות. אבל עכשיו הוא בא מצד אחר. מי ששוחט, הוא נהיה כומר. ובתור כומר, הוא לא יכול עכשיו לעמוד במקדש. היית בתפקיד כזה, אז אתה לא יכול לעבוד במקדש. ואז דו, ורב נחמן ורב ששת הולכים לטעמיהם. כן? שמה? האם שחיטה במזיד זה פוסל עבודה או לא? דאיתמר, הזיד בשחיטה. מדברים על העבודה שהיא לא שירות. רב נחל אמר קורבנו ריח ניחוח, רב ששת אמר אין קורבנו ריח ניחוח. וההסבר, רב נחל אמר קורבנו ריח ניחוח, זה לא עבד שירות, זה לא שירות. רב ששת אמר אין קורבנו ריח ניחוח, זה נעשה משרת, עברנו לדף קופתת עמוד ב', נעשה משרת לעבודת כוכבים. כלומר, יש כאן שני אלמנטים. פסול אחד נובע משירות, השחיטה לא בכלל שירות, אבל השחיטה היא כאילו... נקרא לזה השויכת, השויכת והבוינק. הוא תפקיד בכמורה הזאת. אז לכן הוא נפסל. בסדר? טוב. אמר רב נחמן מינה לה, שאם הזיד בשחיטה קורבנו ריח ניחוח, לתניא, כהן שעבד עבודת כוכבים ושב קורבנו ריח ניחוח. במאי? איך הוא עבד? אילה אם בשוגג, מאי ושב, השב ועומדו. מה זה שוגג? שהוא לא ידע, עכשיו הוא יודע, זה נקרא תשובה, אלא פשיטה במזיד, והיא בזריקה, כי שב מיה ויעבד לשירות, אז הוא פסול, אין איזה ריח ניחוח, אלא לאו בשחיטה, הרי שבשחיטה, אפילו במזיק או בנו ריח ניחוח. ורב שיצ'ט אמר לך, לעולם בשוגג מדובר, ודווקא בשחיטה, ומה שהקשית בשוגג מה שייך ושב? אחי כמר, אם שב מעיקרו, זאת אומרת, דחי עבד בשוגג עבד, קורבן אורח ניחוח, ואם לאו שהוא עבד במזיד, אין קורבן אורח ניחוח, אפילו בשחיטה. באמת, ככה הוא מנסה להסביר. כן. דשב מעיקרו, אם הוא עבד בשוגג, אז קורבן אורח ניחוח, אבל במזיד לא. השתחווה לעבודת כוכבים, האם הוא נפסל עבודת המקדש? עד עכשיו דיברנו עבודות אדם. שחט, קיבל את אדם, הוליך את אדם, זרק את אדם, אז הוא פסול לעבודת המקדש. אוקיי, מחלוקת לגבי שחיטה. מה יהיה אם השתחווה לעבודה זרה? זה לא אחת מארבע עבודות. במקדש אין השתחוויה בקורבנות. יש השתחוויה מחוץ לקורבנות. השתחווה לעבודת כוכבים, רב נחן אמר, קורבנו ריח ניחוח, אם הוא חוזר בתשובה, הוא יכול להיות כהן בתקן, מקבלים אותו מחדש. ורב ששת אמר, אין קורבנו ריח ניחוח. כי הוא כומר, שוב פעם, מצד מה שהסברה קודמת, הוא דח לעבודת כוכבים, עודה, סליחה, מה יהיה? הוא בא לעבודת כוכבים, אומר, חז ושולם, כמו שאנחנו אומרים לקודש ברוך הוא, אלי אתה ועודך, אלוהי ארוממך. הוא בא חז ושולם ואומר לשטות הזאת, הוא אומר את המשפט הזה, הוא מקבל לעצמו כאלוה, הודעה לעבודת כוכבים, ואומר, גט שמוחמד, אתה שלי, אתה הגט שלי. כן? אז רב נחן אמר, זה לא אחד מארבע משלושת העבודות של שירות. אם חזר בתשובה, קורבנו ריח ניחוח, מקבלים אותו חזרה לשירות. לא, מה, הקדוש ברוך הוא לא צריך את הריח. אחר כך,
כשהוא יחזור לבית המקדש,
שמקבלים אותו מחדש, הוא חזר בתשובה. יש דברים, אומרים לו, כן, מקבלים אותך, אבל תנקה את העצים מהתולעים, תאכל קורבנות, להקריב אתה לא יכול. אז תלוי, דיברנו קודם על שחיטה מול שלושת עבודות. עכשיו השתחוויה, זה לא קשור לעבודת הקורבנות. עכשיו הוא מדבר על הודעה. הודעה לעבודות כוכבים, רב נחן אמר קורבנו ריח ניחוח, ורב ששת אמר אין קורבנו ריח ניחוח. הוא צריכה. רב ששת צריך להשמיע לנו את דבכל ארבעת אופנים אין קורבנו ריח ניחוח. מה? זריקה, בשוגג שחיטה, השתחוויה והודעה. די השמינח כמה הייתה אם הוא שגג בזריקה, היינו אומרים, באי כמה רב ששת שאין קורבנו ריח ניחוח? משום דה עבד לשירות, אבל שחיטה דה לא עבד לשירות, שזה הרי גם זר כשר, אימא מודה לרב נחמן דה קורבנו ריח ניחוח אפילו במזיד, לכן צריך להשמיע לנו גם את העניין של שחיטה. ויש מעניין שחיטה, הייתי אומר, דווקא כאן אין קורבנו ריח ניחוח במזיד, משום דה עבד לעבודה. למרות שהיא לא שירות, אבל זה חלק מהעבודה. בלי שחיטה אין עבודת הקורבן. אבל השתחווה שלא קשור בכלל לקורבן. מילא שחיטה זה לא עבודת שירות כשרה בזר, אבל זה חלק מהעבודה בבהמה שאתה צריך להקריב אותה. אבל להשתחוות זה לא קשור לקורבן. אימא לא, הוא לא נפסל. אימא לא... הלקח צריכה שרב ששת אומר שגם בזה אין קורבן אורך רב. השתחווה שהוא לא יכול לחזור לקבל תפקיד במקדש בעבודה, כי הוא השתחווה לעבודה זרה, משום דעה ועד למעשה. אבל הודעה זה רק דיבורים. הכל דיבורים, זה עוד לא למעשה, אז אולי מדיבורים יותר קל לחזור בתשובה ונחזיר אותו לתפקיד. אבל בהודעה. דדיבורה באלמה, אימא לא, לכן הוא בא ואומר, כן, צריכה, שהוא חולה גם בהודעה לעבודת כוכבים. אמרנו במשנה, ואין צריך לומר לדבר אחר. מה זה דבר אחר? לא רק אם הוא עבד בבית חוניו פוסלים אותו מהמקדש, עבודת המקדש, אלא גם קל וחומר לא צריך לומר בעבודה זרה. אומרת הגמרא, מי דקאמר אין צריך לומר לדבר אחר קל וחומר לעבודה זרה, מכלל בבית חוניו, למה עבודת קרבים הוא? זאת אומרת, מה אתה מחשיב את בית חוניו שזה לא עבודה זרה? תניה כמאן דאמר, בית חוניו לאו עבודת כוכבים. יש על זה מחלוקת. דתניה, או, תראו, כאן יש את מה שסיפרתי לכם. אותה שנה שמת שמעון הצדיק, שהוא עצמו היה כהן גדול, אלכסנדר מוקדון היה רואה אותו תמיד בקרבות, הסיפור המפורסם. אמר להם, שנה זו הוא מת, בגוף שלישי, הוא אמר על עצמו. אמרו לו, מניין אתה יודע? מה זה, אתה נביא? נפסקה הנבואה בישראל. אמר להם, כל יום הכיפורים של כל שנה ושנה, היה מזדמן לי זקן אחד לבוש לבנים ומעוטף לבנים, ונכנס עימי. איפה? איפה הכהן הגדול נכנס? קודש הקודשים. ויצא עימי. שנה זו נזדמן לי זקן אחד, לא לבוש לבנים. הוא היה ממאשרים, לבוש שחורים. ומעוטף שחורים. ונכנס עימי ולא יצא עימי. כן? שואל תוספות, יפה מאוד, ראית. מה תוספות שואל? ולא, כתוב, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד. אז הוא אומר, שם השכינה הייתה, תוספות אומר. השכינה, לשכינה מותר. או, מעניין, הזוהר הקדוש שואל, הוא אומר, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, הרי הכהן הגדול נכנס, וכל אדם, אנחנו מבינים, חוץ מהכהן הגדול לא יהיה אדם, אבל הזוהר הקדוש אומר, וכל אדם לא יהיה, אז איך כהן גדול הוא גם בן אדם, איך הוא נכנס? אז הוא אומר, שהכהן הגדול בשעה שנכנס, מתפשט מהגשמיות שלו, כן, הוא כבר לא אדם. כן, אז סוף, כמו אין שלטון ביום המוות, יש דברים שאדם מגיע לקיצו. כן, יפה.
מה זאת אומרת שם השכינה הייתה?
השכינה זה לא מלאך, זה השרת, כמו שכאשר משה נכנס לאוהל מועד, שרתה השכינה באוהל מועד, מבין הקרובים. כן. אומרת הגמרא, לאחר הרגל של חג הסוכות חלה שבעת ימים ומת, ונמנעו אחיו הכהנים מלברך ברכת כהנים בשם המפורש. אתם יודעים, במקדש שמברכים ברכת כהנים, השם הוא השם המפורש, לא בכינוי כמו שאנחנו אומרים אדנות. עד כן בירחו, עד אז בירחו בשם המפורש, אלא כאן הם התחילו לברך כמו שהכהנים מברכים עכשיו, יברך לך אדושם וישמרך, והם לא אמרו את השם המפורש אחרי שהוא מת. למה? שאין אומרים שם המפורש אלא במקום שיש בו גילוי שכינה. מאותו אומר, יש תוספות בסוטה למד חטא שאומר שמת שמעון הצדיק בטלה השכינה במקדש. בשעת פטירתו אמר להם, חוניו בני, למרות שהוא הצעיר, ישמש תחתיי בכהונה גדולה. נתקנה בו שמי אחיו, שהיה גדול ממנו שתי שנים ממחצה. אמר לו, כאן לא כמו שאומר תפארת ישראל.
שתי נסרות.
אלא כן, הוא אומר, שמי יתקנה בו. עכשיו, אז אמר לו, שמי לחוניו, בוא ועלמדך סדר עבודה ללבשו באונקלי, וחיגרו בצלצול ומידו אצל המזבח. אמר לו, הפעם לא אמר חוניו, אלא אמר להם, שימי לאחיו, ראו מה נדר, זה לאהובתו. וקיים, אותו היום שהשמש גמלה לא ילבוש באונקלה של איכי, וחיגרו בצלצול של איכי. ביקשו אחיו הכהנים להרוג את חוניו, רץ מפניהם, רצו אחריו, עד שהלך לאלכסנדריה של מצרים, ובנה שם מזבח ואלה עליו קורבנות לשום עבודת כוכבים. כששמעו חכמים הדבר ששימי הוא זה שהכשילו בדבר, אמרו, כן? אז הם, עכשיו לפי הסיפור בגמרא זה הפוך. הם שמעו ששימי הכשיל אותו, אמרו, מה זה שלא ירד לגדולה כך? היורד לה על אחת כמה וכמה. שימי עוד לא ישב על הכיסא. אז כבר כל כך קינה, היורד לה, מי שכבר מחמם את הכיסא, אז איזה יכול, דברי רב מאיר, אמר לו רבי דה, לא כך היה מעשה, בדיוק. לא כמו הסיפור הזה, אלא כמו שתפארת ישראל מביא.
מה שאומר אונקלי זה בגד מאור.
כן. אלבוש אונקלי, בגד אור. לא כך היה מעשה, אלא לא קיבל עליו חוניו את... אבא אמר, אתה קטן, אתה תלמיד חכם, אתה תהיה. אחר כך, כשנפטר אבא, הוא אמר, איך אני אעמוד במקום אחי הגדול? היה פר, אומר לאחיו הגדול, כך אתה את התפקיד. ואז היה, לא ככה מעשה, אלא לא קיבל עליו חוניו את הציווי של הצוואה של אבא להיות כהן גדול, שהיה שמי אחיו גדול ממנו שתי שנים מחסב, אף על פי כן, התקנה בו חוניו כשמי אחיו, לאחר שהוא מסר לו את הכהונה הגדולה, אמר לו חוניו לשמי, בוא ולמד לך סדר עבודה וילבישו באונקלי וחגרו בצלצול ועמידו אצל המזבח. אמר להם חוניו לך בכהנים, ראו מה נדר זה כן אבואתו, שאותו היום שהשמש בכהונה גדולה, אלבוש אונקלי של איכי יורדו בצלצול של איכי. התחלפו כאן התפקידים בגרסה הזאת. אז חצו הכהנים להרוג את שימי, שהוא כהן גדול מתנהג באמרצות כזאת, אסור לשרת בקודש בלי שמונת הבגדים של כהן גדול. סך להם, אז הוא אמר, מה אתם רוצים? אני באמת לא יודע כל כך. אחי, התלמיד חוכם, חוניו, לימד אותי את זה. אז הכעס התהפך, כמו שמביא התפארת ישראל. אז ביקשו להרוג את חוניו, רץ מהם רצו אחריו, רצו את המלך רצו אחריו, וכל הרואה אותו אומר, זהו, זהו, הלך לקסנדיה שמצרים בנה שם מזבח ואלה עליו לשם שמיים שנאמר, ביום ההוא יהיה מזבח לשם בתוך ארץ מצרים, הוא מצבה אצל גבול לכאורה יש כאן, תוספות שואל, יש כאן איסור שחוטי חוץ, זה מה ששואל כאן תוספות, כן? אז לכאורה יש לנו כאן בעיה, אז עונה תוספות, כן? תימר, יש כאן איסור שחוטי חוץ, זה נראה זה בני נוח היה מעלה, הנודרים נדרים דבות, הוא הקים, זה מה שקרה, אחר כך טעות, בהתחלה הוא אמר, אני עושה את זה לשם בני נוח, לבן נוח, מותר במות, אפילו שיש מקדש. יפה, אז כששמעו חכמים דבר, אמרו, מה חוניו זה שברח ממנה, הרי הוא בהתחלה ויתר, איזה גדלות נפש, הוא ויתר לאחיו, הרי זה מגיע לו, אבא נתן לו את הכהונה הגדולה. אז ככה עשה, אחרי שכינה עשה את מה שעשה, המבקש לרד לה על אחת כמה וכמה שאין להוריד אותו מגדולתו, שמה יבוא לידי תקלה. נגמור רק את המשפט הבא, תניה אמר ישוע בן פרחיה, בתחילה הייתי שונא את הרבנות, התחננו לפניי כך תפקיד של רב, של דיין, לא הייתי מוכן, אמרתי מי אני ומה אני, וכל האומר לי עללה, אני כופתו ונותנו לפני ארי, אתה שאליתי לגדולה? כל האומר לי לרד ממנה, אני מטיל אליו קומקום של חמים, שהרי שאול ברח ממנה, בהתחלה הוא לא רצה את המלוכה, וכשעלה, וואו וואו וואו, הוא רק חשד בדוד, איזה רוח רעה תפסה אותו, ביקש להרוג את דוד. טוב, אין לנו כבר זמן למנחה, להלכה.